שלום וערב טוב, אם אתם צופים עכשיו בשידור החי של רדיו חופש, בשעה חדשה, יום חמישי בשמונה בערב, אתם פה בתרבות ואומנות, בימי חירות, עם רוני גמר. הערב אני אראה שתי נשים מרתקות, מעניינות, מעולם רב תחומי נקרא לזה. הראשונה ביניהם היא שירה ריכטר, שהיא במאית ויוצרת, והיא מלא 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 דברים שהיא תכף תדבר ותספר בעצמה. ולאחר מכן נשוחח קלות עם טל אלפרשטיין, שיש לה תערוכה של מצגי וידאו בבית ליבלינג, שמומלצת כמובן בחום, ושגם אני הייתי קצת מעורבה, הפקתי לה את אחד מהסרטונים. אבל נתחיל עם שירה. אז שירה, בואי אני אזמין אותך אלינו. שלום לך שירה.
שלום רוני.
מה שלומך?
טוב.
יופי. אז שירה, בואי ספרי לי, כאילו בעצם מה את עושה פה, מה הקשר שלך לתרבות ואומנות, במיוחד בימי חירות?
כי אני תמיד בתרבות ואומנות, גם בימי לא חירות וגם
בימי... גם בימי שיעבוד.
האמת שרוב האומנות שלי והרב תחומית מאוד, לא סתם קשה להציג אותי, היא קשורה באמת לניסיון לצאת לחירות או... להכיר את החירות שלי כאישה, כלומר במיוחד כאדם בתוך גוף של אישה, ולמצוא את המבט שלי על עצמי, וכי הרבה שנים הבנתי, טוב, תוך כדי עבודה הבנתי שבעצם אני מסתכלת על עצמי דרך חדשה של, שהיא ברובה גברית פטריארכלית, כי כל התרבות שאני למדתי, אם זה גם באומנות, למדתי את ההיסטוריה של האומנות, אני כבר כמה שנים בתחום, כן, אני לא אתמול יצאתי מהבית ספר, אז גם הקולנוע, גם כל לימודי הקולנוע, גם כל לימודי האומנות, גם כל לימודי הרוב הטקסטים שלמדתי באופן רשמי, היו שייכים לאנשים בגוף של גבר. ואני מאוד אוהבת גברים, כן, תמיד חושבים שאם אני אומרת שאני פמיניסטית, אז אני שונאת גברים, אבל זה בדיוק ההפך, כלומר, הקושי שלי, אני מאוד רציתי קשר זוגי, מאוד מאוד רציתי, היה לי קשר זוגי עם גבר, והיה לי קשה להיות אני, ואז כמובן נהיה שם הבלגן, אז בעצם כמעט כל המחקר שלי וכל העבודה שלי, היא במין ניסיון להיות אני, כדי שאני אוכל לתקשר בצורה טובה לבן זוג, כן? או לחבר או חברים.
בעצם אז... את אומרת שכל האמנות שלך באיזשהו מקום, היא מחקר שלך את עצמך כדי להצליח לחיות בזוגיות עם גבר. הבנתי את זה נכון?
בעצם, סוג של, בעצם להיות בעולם מי שאני באמת. כלומר, אם אני, אוקיי, אני אתן לך דוגמה. הסרט הראשון שעשיתי, קראו לו תצעקי בשקט, והוא היה סרט על באמת אקספלוריישן, על המיניות שלי, בהקשר ל... מה אישה יודעת, כן? מה אנחנו יודעים או יודעות? בבית ספר לא אומרים לנו כמעט כלום על המיניות, היום אולי טיפה יותר ממה שפעם, ואז יש לי או תאורים או ספרים שברובם נכתבו על ידי גברים, או סרטים שראיתי סרטים על מיניות נשית שגברים בימו. למשל, אני לא אשכח את... זה כמו אינסטינקט בסיסי שהיה אז, כמו בטי בלור, כמו כל הנשים המיניות האלה, אז כאילו אני ניסיתי כזה לחכות אותם, ואתה יודע, בחיים האישיים, וזה לא זה, אני לא זאת, אני לא, עד היום יש לי את הפריימים האלה, שהם קולנוע הזאת, אמנות כל כך חזקה, והיא כל כך מעצבת, אמר, מעצבת את התפיסה שלנו את עצמנו, ואני כל הזמן ניסיתי להיות האישה הזאת שהם רוצים, אבל לא הבנתי שאני רוצה להיות האישה שהם רוצים, ושהם מדמיינים אותי בצורה דרך העיניים שלהם. אז בעצם להשיל את כל ה... זה שטיפת מוח. זה להשיל שטיפת מוח של מי אני, מה הדעות שלי. לכולנו יש את זה, כן? אני פשוט התמקצעתי בלחפש את ה... קוראים לזה מבע האישה. כי אחרי זה הבנתי, למדתי שיש, כלומר למדתי, אני גם מלמדת את זה, שיש the male gaze, זה מונח שמשתמשים בו כבר באקדמיה, הנה אתה עושה כן, אתה מכיר אותו?
אני מכיר את הגייז של ספילברג, שהוא ספציפית מסתכל יותר על ילדים, משום מה.
מעניין.
אבל זה מושג ספילברגי, The Gaze. אבל כן, אני מבין את ההקשר של ה...
אז הגייז הוא כבר, לורה מלווי, שהיא קולנוענית, נדמה לי בריטית, כתבה על זה כבר לפני 30 שנה או משהו, אני כאילו לקח לי זמן עד שגיליתי את זה, כי כמובן לא לימדו אותי את זה בקולנוע. אז בעצם מה זה קולנוע? קולנוע זה המבע, תמיד זה, מה זה פריים? זה פוינט אוף ויו, הפריים לא נופל מהשמיים ומציג את עצמו. אני נמצאת מאחורי המצלמה, או אתה נמצא מאחורי המצלמה, והזווית ראייה שלנו משפיעה על המציאות. כלומר, מאוד, מאוד מעסיק אותי מי נמצא מאחורי, מי נמצא או נמצאת מאחורי העדשה. עד היום, לדוגמה, אפשר להראות לי כמה פריימים של סרט, ואני אדע אם בימאית או בימאי בימות הסרט. הרבה פעמים יש לך, נניח, סרט של במאי שהוא גבר, שהוא סבבה, כן? אין לי, שוב פעם, זה מאהבת גברים. אז למשל, לאנשים לא יהיה מחזור. לגיבורה בחיים לא יהיה מחזור, כן? או שהיא תצא מהבית עם תיק כזה קטן, כן? ראית מה זה תיק של אישה? בדרך כלל זה תיק של אישה, זה כאילו...
אז אני מתאר לעצמי בוונדר וומן, איזו סצנה של, אוי, קיבלתי לעזאזל. רגע, אני לא יכולה להציל את העולם, חבר'ה, אין לי כוח. אין לי כוח, אין לי ראש, עזבו אותי.
בדיוק, זה הכל טיסה שלי לחול, אני הייתי מזיעה, כי אתה צריך לקבוע את התאריך חודשים לפני, ותמיד זה היה, הייתי סופרת, מתי ראית אישה סופרת? קובעת, אני רוצה להזמין כרטיס טיסה, אני רוצה לברוח מהעולם, אבל רגע, תביא לי את הקלנדר, אני צריכה לספור, עכשיו נתנו לי ב-18 לאפריל, אוקיי, אני אקבל מחזור או לא? אני סדירה במחזור, אני לא סדירה במחזור? המחזור יהיה קל, המחזור יהיה כבד?
התחסנתי, לא התחסנתי. זה בכלל משפש את כל העסק. מהשיחה איתך אתמול אני הבנתי שכאילו שכן, שאת מגדירה את עצמך כפמיניסטית, אבל מצד שני, יש לך גם איזשהו כעס מאוד גדול כלפי הפמיניזם, במיוחד בימינו.
כן. הסיבה אבל שנכנסתי לפייסבוק מלכתחילה ב-2009, לא היה כי מעניין אותי לשתף תמונות של ילדים שלי, כן? אלא כי גיליתי שיש קהילה תוססת צעירה, דוגרית, אמיצה, מדהימה של נשים שהן אומרות שהן פמיניסטיות, הן לא מסתירות את זה. עכשיו, עד אז אני הייתי בעיקר פמיניסטית בארון, כי לא רציתי להבריח את החברות שלי, כי ידעתי שאם אני אתחיל לדבר יותר מדי פמיניזם, אני אבריח את החברות שיש לי. ואכן, כשיצאתי מהארון כפמיניסטיות, אני איבדתי כל מיני חברות, בהחלט.
למה איבדת חברות בתור פמיניסטית?
להיות אדם ער, אוקיי, ער לדברים שהם פחות נחמדים, זה לא נורא כיף, ובמסיבות לא רוצים לדבר איתך, כלומר, איתי, על שאני אגיד לך אפילו, תקשיב, תשמע, רוני, עד עכשיו הבנים שלטו, אתה יודע, אולי תיתן לי קצת יותר במה, כאילו, לא, זה לא משהו שנחמד לדבר עליו, או לא, לנשים, בטח נשים שהן עכשיו חינכו אותן, שהן שוות, והן יכולות הכל, אני יכולה בדיוק כמו בן, ואני יכולה את זה, פתאום להגיד להם, תשמעו, אבל אתם יודעות, אם אתם מגיעות לגירושין, ואתם לא ממהרות מספיק, והגבר מגיע לרבנות, אז המצב שלכם בזבל, כן? וגם אני אישה חופשייה, או עצמאית נאמר, אני לא תלויה בגבר, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, ואז אני נהיית אימא, ואפילו שקראתי ספרים על זה, פתאום אני נהיית אימא, ואני רואה, אני זאת שהיא בהיריון, ואני זאת שיולדת, ואני זאת שנשארת בבית להניק, ואני זאת שהעבודה שלה פתאום מקבל, אני לא יכולתי להמשיך לעשות קולנוע, ברגע שאני הפכתי לאימא, ועוד לתאומים, ועוד בזמנים ההם שהציוד עוד לא התכווץ לכיס, כן? שזה אגב מאוד משמעותי, הגודל של הציוד והכובד של הציוד המקצועי. אז אני גם פיתרו אותי מהעבודה, ואז לא היה שום זכויות, כל אחד יכל לפטר אותי, כן? פיתרו אותי מהעבודה, אופס, פתאום אני פרנסה, דבר קטן, יש לי רק ילדים וזה, אני לא צריכה פרנסה, נכון? אני רק המשכורת השנייה.
עצם זה שכאילו התעוררת לפמיניזם, הרחיק ממך אנשים מסוימים, או נשים מסוימות, ועכשיו בעצם גם הפמיניסטיות עצמן מתרחקות ממך כי את התעוררת גם להונאה הגדולה. איך זה מסתדר? איך כאילו, נגיד אתמול שאלת אותי, כאילו, איך פמיניסטיות לא רואות את זה?
אין לי כמעט ואין לי מי לדבר, ואני יכולה להגיד שיש כמה מאיתנו שכן רואות מה שקורה, רואות את ההונאה הגדולה, אני אקרא לזה הונאה. בהתחלה האמנתי לגמרי, ואפילו היה באחד הסגרים, לקחתי את עצמי וניקיתי ממש עם מברשות שיניים את כל חדר המדרגות של הבניין, כי לא היה לי מה לעשות. כלומר, אמרתי, אני צריכה להשתמש בגוף, אני צריכה לעשות משהו. אוקיי, אני אהיה יעילה, במילא אנחנו בסגר, אין מה לעשות. אני, מה אני אעשה? אני אנקה, יעל לפסח, כן? אז, ואז התחילו לקרות כל מיני דברים שקצת העלו לי סימן שאלה, אבל בגלל שעברנו דירה, לא היה לי זמן לעסוק בזה, אז לא חקרתי. בדרך כלל אני חוקרת כל דבר. ואז קבעתי להתחסן. ממש קבעתי, כי עברנו דירה וזה, והבן זוג שלי ומשפחה, וקבעתי להתחסן, ואז לפני זה אמרתי, אוקיי, אבל, ואז שאלתי שאלה של פמיניסטית, ומה, שאלתי את זה בפייסבוק, כי זאת הקהילה שלי, ומה השאלה? השאלה היא, הלו חברות, מה אתם אומרות? אני קבעתי תור להתחסן, בדרך כלל, בגלל שאני פמיניסטית, אני יודעת שהרפואה, א', לא ממש סופרת את הגוף של אישה, כשהיא עושה ניסיונות, האם אתם יודעות, אם עשו ניסיון, לגבי ההשפעה השונה של החיסון על גוף של אישה או גוף של גבר, כי זה כאילו, כולם יודעות שהרפואה לא ממש התייחסה לגוף שלנו כגוף שונה, ושאנחנו גוף שונה, כן, אלכוהול משפיע עלינו שונה, כל תרופה משפיעה...
הכל מכוון ומסודר לגברים, כאילו, כמו הטמפרטורה המזגן במשרד, למשל.
בדיוק, נכון, רוב התרופות ורוב הכיסאות ורוב המידות, ארגנו אותם לפי מידה של גבר, ובדקו גוף של גבר, ולא כל כך שמו לב שאישה זה לא גבר. וגבר זה לא אישה, אגב, זה הולך הפוך גם, גברים סובלים מזה באותה מידה. אוקיי, ואז, וראיתי, ובדקתי בקבוצות אחרות, וראיתי שיש סיפורים של דימומים, של מחזור שלא מפסיק, כל מיני דברים. אוקיי, שאלתי, ואז ענו לי, ומה שענו לי, זה היה שוק, כי כל מיני ענו לי, שתיים במיוחד סיפרו שהיה להם תופעות לוואי. אוקיי, אחת היה להם תופעות לוואי של מלא בלגנים במעיים, ועוד אחת היה לה תופעות לוואי של בלוטת הלימפה, חודשים אחרי. ואוקיי, ואז קרה משהו שעוד יותר הפתיע אותי, אם אני מסתכלת בהקשר לשיח הפמיניסטי, וזה שהרבה נשים אמרו להם, מה פתאום, זה לא מהחיסון, זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה, בקיצר, במילה אחרת, הם פסלו את החוויה שלהם. הם אמרו להם, לא, החוויה שלך היא לא חוויה, היא לא נכונה, היא לא אמיתית, את לא יודעת. עכשיו, חוק שני בפמיניזם, מבחינת, אוקיי, הוא לא שני, סליחה. חוק נוסף של השיח הפמיניסטי הוא שאנחנו מאמינות לה. למה אנחנו מאמינות לה? אנחנו מאמינות לה אם היא אומרת שהיא הוטרדה. אם היא אומרת שהיא נאנסה, אז מה שקורה שרוב האוכלוסייה אומרת לה, לא באמת, הוא לא התכוון, אני לא התכוונתי, את מדמיינת וזה, זה היה סתם, זה מאהבה, זה, אוקיי, המשטרה אומרת לא, כולם, בקיצר, אנחנו יודעות שכמעט כולם אומרים לך לא, ושזה אחד הדברים הכי קשים לעשות, זה להגיד, נפגעתי, כן? אז הנה יוצאות כמה אמיצות, והן אומרות, נפגעתי, ועושים להם הפוך, עושים להם מה שאנחנו לא אוהבות שעושים להם, אומרים להן, תכלס, אתם מדמיינות, זה לא אמיתי, זה לא תופעות לב, כאילו לא, אפילו לא היה רגע כמעט של רגע, תספרו עוד, או לא היה רגע של הקשבה, מיד היה סתירה, ערעור על הסיפור שלהם, ערעור על החוויה שלהם, החוויה הגופנית, אז איך זה קורה? איך קורה שנשים עצמאיות, זה בין הם קוראות לעצמם פמיניסטיות או לא, איך הם עושות כזה דבר? איך יכול להיות? זה כאילו, יש תנך פמיניסטי, ואלה דברים שלא עושים בתנך הפמיניסטי. אנחנו לא סותרות חוויה של מישהי אחרת. ועוד דיבר בתנך הפמיניסטי, זה informed consent, כלומר, אם אתה עושה עליי איזשהו מהלך רפואי, אתה צריך להסביר לי, לספר לי מה הולך להיות, לבקש את רשותי, גם אם אתה נוגע בי, אם אנחנו בדייט, אתה צריך לברר אם אני רוצה, אם אני רוצה שתשים פה יד או שם יד, כלומר, זה, ויש סרטונים על איך לתקשר בצורה כזאת, כי כמעט לאף אחד לא גילו שוואלה, צריך לתקשר בזמן שהגוף נפגש עם עוד מישהו. אנחנו רגילים לא לתקשר. אז כבר היו כמה דיברים, או דיברות, איך אומרים?
ויברות.
גם המגדר והפמיניזם, ש...
ש... רצו לך מין נורות מהבהבות כאלה.
כן, מה...
גם אמרתי, אמרתי אתמול, כאילו גם משפט אני חושב שהוא מאוד חשוב, גופי ברשותי, אולי הבסיס של הפמיניזם, גופי ברשותי, וכאילו, ואם לא בא לי, אז לא בא לי. כאילו בכלל באופן כללי, בשיח הזה של הכפייה, של החיסונים, וההליך הרפואי הזה, שקשה לי כל לא חיסון,
זה לא חיסון, זה ניסוי.
הניסוי הרפואי הזה, באמת כל הזמן השווינו את זה לאונס, וזה שאונסים אותנו וקופים עלינו, ואנשים ישר התרעמו, מה אתם משווים? גם נשים. אתה לא יודע מה זה אונס, איך אתה מעז בכלל להגיד דבר כזה? אבל כאילו בבסיס, בסופו של דבר, גופי ברשותי זה גופי ברשותי, זה כאילו...
My body, my choice. My body, my choice.
חוץ מזה, את גם במאית. לפחות, היית עד הלידה, נכון?
במאית שאחרי זה עסקה בקולנוע מפורק.
קולנוע מפורק. אבל בוא נחזור רגע לקולנוע המורכב שלך, מורכב תרתי משמע. ועשית סרט דוקומנטרי שהצליח יפה, נכון? הוא ככה רץ בפסטיבלים וזכה בכל מיני פרסים. את רוצה לספר עליו כמה מילים?
כן, זה סרט מאוד מאוד חשוב, כי אפילו שהוא לא סרט טרי וצעיר מהקופסה ומהניילונים, כי הכל זה צעיר וחדשני עכשיו, הוא מבחינתי הוא אחד הבסיסים שממנו כמעט כל העבודה שלי יוצאת. קוראים לסרט באנגלית Two States of Mind. אוקיי, Two States of Mind זה סרט על אישה פלסטינית ואישה ישראלית שהן חברות, והן מוזמנות להשתתף ברלי ג'יפים של נשים במדבר סהרה במרוקו, זה תחרות, וזה לא מלכת המדבר, אנשים, מלכת המדבר באחרי זה. איך אומרים, מלכת המדבר זה קייטנה כיפית לעומת מה שזה היה, זה רלי צרפתי, והצרפתים אוהבים... להראות לעולם מי באמת חזק, אז גם הצרפתיות, זה ראה לי נורא נורא קשה. הם היו צוות, ואני עקבתי אחרי המסע שלהם, והניסיון שלהם להתחרות בראלי שתכלס, ברגע שהם גילו מה זה באמת, הדבר האחרון שבא להם זה להיות בראלי הזה, כי זה היה רע, קראו, על הקלטות היה כתוב רע לי, זה היה כל כך קשה.
גם לך, אני מתאר לתפי בתור מי שתיידע את זה.
זה לא היה קל, היה גם הרבה כיף ומעניין וזה, אבל בוא נאמר, זה, חפרנו הרבה בחול, נתקענו הרבה בחול, חפרנו הרבה בחול, זה לא היה קל.
בוא נראה רגע, זה רגע משבר באמת ברלי הזה.
Get to the Boviak. We don't want the flags. Let's go there and take a shower and sleep. Who cares?
Tomorrow you'll hate me, don't worry. I know, I'm going to hate you tomorrow. Never she navigate and she get to the point. Never. Always like 1 mile before, 1 mile after.
At least 1 mile.
And no, she's busy like 2 hours. If I talk a word, son! I'm totally, you know, nervous. I'm making my Mr. Dr. Geography. She's making the map. And hey, after that,
boy.
After that, there is no map. There is no khara. You are always lost.
Yala. Let's make that.
It's very good. If we didn't find a job, we can go work in the refugee camp. That we can make tents in the war.
אז מה ראינו פה בעצם? כאילו זה שתי החברות, ישראלית, פלסטינית, ביחד ברלי, קשה להם, רע להן. יש ספוילר? מה קורה בסוף? הן מצליחות?
זה רע לייט, זה הבילדאפ לרע שהולך להיות. זה רע לי קשה, והן צריכות, כל הקטע של הרלי זה הציוות של אחת היא נהגת ואחת היא נווטת. והן נורא, הן מאוד צריכות לכבד את המקום כל אחת של השנייה. ומה שקורה שהן לא כל כך מצליחות, בואו נגיד חצי רלי לפחות הן לא מצליחות, והן לא כל כך גם סומכות אחת על שנייה, והן יורדות אחת על שנייה, ואז יש משבר גדול, יותר גדול מזה, ואז הן לומדות איך בעצם גם לסמוך אחת על השנייה, אבל גם לעשות עוד משהו, וזה קצת לכופף את החוקים של הרלי, כי הם עד אותו רגע, הם כאילו, הם היו נורא כזה ילדות טובות, לפי החוק של הרלי, אבל צריך גם לדעת לכופף את החוקים, והן לומדות לכופף את החוקים, ולסמוך יותר אחת על השנייה, שזה סולידריות נשית, שזה משהו שמאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לי.
ואמרת לי שזה בעצם באיזשהו מקום הבסיס לכל האמנות שלך שגם באה אחר כך. נכון? כלומר, הגדרת עצמך, הגדרת את האמנות שלך כקולנוע מפורק. אנחנו רואים עכשיו כמה ספרים שהם חלק שהעבודות שלך הופיעו בהם, אם את רוצה להסביר, ואם את רוצה להגיד לי לקפץ בין התמונות גם אפשר.
אוקיי, הרב תחומיות פה, אני גם כותבת, או... ואני אוהבת להשתתף בפרויקטים שיש שם הרבה נשים אחרות וקולגות, אפרופו סולידריות, אז יש פה כל מיני ספרים שיש או פרק על העבודה שלי, או שהדימוי על הכריכה הוא שלי, יש פה פרקים שאני כתבתי, יש שני ספרים שהם ממש אקדמיים, יש פה כמה שהם יותר ספרים פופולריים, יש פה ספר על פילוסופיה של דוקטור מירי רוזמרין, יש פה ספר של תמר מורסל על להיות אימא, יש פה על מיניות, יש פה על אימניות, אני בעצם, יש מילה חדשה שקוראים לזה אימנית, שזו אומנית שעוסקת באימהות, היא לא רק אומנית אישה ולא רק אומנית אישה אימא, היא אומנית אישה אימא שהעבודות שלה הם על אימהות, ואם זה נשמע לא ביג דיל היום, פעם זה היה כמעט בלתי אפשרי, וכמו שאני הייתי בארון לגבי מי אני באמת, אז להיות אימא ואומנית זה כמעט היה אוקסימורון, כי אם כבר הצלחת להגיע לבית ספר לאומנות, אז בדרך כלל אומרים לך, לא כדאי לך להפוך לאימא, כי זה יהרוס לך את הקריירה. אז גם הפכתי לאימא, וגם בשיח חוצפתי החלטתי לעשות אומנות, ותערוכות על נושא אימהות, שזה בכלל, כאילו, באמת גם זה, היו פעם מסתכלים עליי, האומניות אחרות שהייתי בה, בואו נעשה איגוד, אומניות, היו אומרות לי, תעזבי אותנו, אנחנו לא נשים, כי להיות אישה אומנית, היה להיות בגטו של אומנות נשית, אז המון נשים לא רצו את זה, אמרו, אני אומנית, לא קשר למגדר שלי, אז שאני, כאילו, והאומניות שעוסקות במיניות שלהם, הם עוד בסדר, נותנים להם להיכנס לקלאב של הבנים, כי זה סקסי, וזה מיניות של נשים, אז תהיה חופשייה כמה שאת רוצה, כן, כל עוד את יפה וחלקה, ועם הציצים בחוץ, אבל ברגע אבל לעסוק באימהות באומנות, זה היה טבו, ואני עסקתי, אני הולכת לאיפה שאסור ללכת.
מה אנחנו רואים כאן?
אנחנו רואים היום, פה היום, אנחנו רואים צילום שלי, שאני בעצם כאילו קוראת ללדת, כאילו, כן, ומה שקורה שהוורדים, הוורידים, זה יפה, הוורידים באמת נהיו מאוד מאוד כחולים ומאוד בולטים, והזכיר לי את הדם הכחול, אתה יודע, את הדם הכחול של מלכות, עכשיו אני כאילו עזרתי לוורידים וציירתי אותם עוד יותר, כי זה, מה שקורה שבאותה מידה שהמיניות שלי כאישה לא כל כך הייתה קיימת מהזווית שלי, וראיתי אותי דרך זווית של עיני גבר, באותה מידה גם ההיריון, גיליתי שזה אותו דבר, ההיריון זה לא דבר כזה של רגל ורגל ובטן נורא גדולה וחלקה ויפה, שמקסימום את מצטלמת כמו דמי מור, כן? דמי מור שחקנית מאוד ידועה, שהתפרסמת הראשונות שהתפרסמה בפומבי עם הבטן שלה בחוץ, ו... בשער של איזה מגזין, לא, ההיריון עצמו, כבר ההיריון עצמו, הוא מלא 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 פרטי פרטים, ועוצמות מטורפות, והזיות מטורפות, וצרכים מטורפים, וזה עולם ומלוא, שגם כולם יושבות רגל לרגל, בצורה מאוד נימוסית, ואני לא. עכשיו, רק להגיד, ורידים כחולים, גם הזכיר לי את המלכה, כי יש לי שני בנים, וזה הזכיר לי, פתאום התחברתי להיסטוריה ולשושלת שלי כאישה, כי אם הייתי אישה עם שני בנים, זה נחשב, כן? אם יש לי שתי בנות או בת, זה לא נחשב, יש לי בנים, אני יכולה להביא את יורש העצר, אם יורש העצר יבחר, אז החיים שלי ינצלו, כי לא פעם הרגו את האישה אחרי שהיא ילדה, כן?
עוד נושא שדיברנו עליו אתמול, והוא היה מרתק בעיניי, זה מה שאת הגדרת אותו בתור מחיקת האימא.
אופה.
זה גם מוביל אותו למקום אחר, והאם אני מבין נכון, זה גם מתקשר ליום העיון שהיה לפני יומיים, נכון?
כן, או שאני מעבר. אוקיי. כן, כן, זה קשור, תכף אני אגיד, אוקיי, יום, שני דברים, מחיקת האימא, זה המרכז של המרכז של המרכז של הנושא שאני עוסקת בו בעצם 20 שנה, שני עשורים, בהמון המון דרכים, ודרך, אני חוקרת את המעמד, או יותר נכון, את האי-מעמד של האישה, אימא בהקשר חברתי, כלכלי, פוליטי, אומנותי, פסיכולוגי, כמעט כל הקשר שיש, האוניברסיטה כפי שהיא הפכה למקום מאוד עוין לאנשים שבחרו לא להשתתף בניסוי הרפואי הזה, בית הלמה קוראים לזה, הוקם על ידי 5 מרצות מהאקדמיה, מובילות את זה והן מתחומים שונים, מכלכלה, יזמות, חינוך, משפט יפני ומחשבים, נירה יקואל, אופירה אליאב, טל יעקובי, ורד בן שדה ואלינה אופלינסקי, זאת חלופה אנושית וחופשית לאקדמיה ממוסדת, בית, נועד להיות בית חדש להשכלה בישראל, וביום עיון הזה היו הרצאות קצרות וטעימות של מה שהולכים להציע, הולכות להציע לציבור, זה לא רק של נשים.
הניסיון הראשוני אני מבין להקים סוג של אקדמיה חדשה.
בדיוק, נכון. נכון, והרעיון הוא לנסות לא לשנות גם את יחסי הכוחות שהיינו רגילים לו באקדמיה הקודמת, כי יש הבנה שהיחסי כוחות האלה הם לא בריאים לנו. מה שאני הצגתי זהו, השקף הקודם שהראית, זאת השאלה הראשית שאני שאלתי את הקהל, יש אקסיומה מאוד ידועה שאומרת שהאדם נולד לבד ומת לבד. האם זה נכון? עכשיו, זאת אקסיומה שקיימת בהרבה מאוד ספרים כאקסיומה, כלומר, לא, זאת לא שאלה. אז בואו נשאל אותך, האם האדם נולד לבד ומת לבד?
נולד לבד בטוח לא, כי okay. יש מלא אנשים בחדר לידה, לפחות מהניסיון שלי. ותמיד יש שם אימא שמחוברת מן הסתם.
אופה, תודה, רוני, הנה, זהו, אז מחיקת...
אתה תמיד מצטיין, אני יודע, בדיוק לאן את חותרת.
אתה יודע את כל ה... אתה מתקלקל לי, כאילו. אז מחיקת האימא מתבטאת במשפט הזה, כי במשפט, איך המשפט הזה יכול להיות אקסיומה? איך הוא יכול להופיע בכל כך הרבה ספרים בעולם, במקום אחר אני מראה איפה, שזה כאילו זאת אמת, אתה יודע, אמת שאין שם סימן שאלה. אז מבחינתי, מחיקת האימא מהמשפט הזה, כן, כי בעצם, תחשוב רגע, אם אני הייתי קורא את המשפט הזה בספר שהבן שלי כתב, תחשוב רגע, אני אומרת לה, זה באמת, אתה נולדת לבד?
ואז הפולניה מתוקפת, זה סליחה. ואיפה אני הייתי, לבד בחושך?
בדיוק, פולניה מבוססת על מרמור, על מחיקת האימא. כל פולניה, זה פשוט, כל פולניה מעורדת ברעיון שצריך לקחת את זה יפה ולשתוק, להיות יפה ולשתוק. כן, בדיוק. אז אני, יש לי הרצאות חזותיות, אחרי שעשיתי תערוכות, הפכתי את זה להרצאות חזותיות, שבו בעצם אני מגיעה ל... פרויקטים או בתים או כנסים, ואני נותנת כל פעם מכינה סוג של סיפור עם דימוי, רגע, אתה רץ מהר מדי, סיפור ודימויים וכאלה, ו-hot potato called mother, כלומר, תפוח אדמה לוהטת בשם אימא, זאת אחת ההוצאות, ואת זה הצגתי פעם ראשונה במוזיאון דאלאס לאמנות בארצות הברית, אתה יכול לעבור הלאה. עכשיו, מה שרציתי לדבר ביום עיון של בית הלמה זה על בעצם ההיסטוריה האמיתית של יום האם האמריקאי. האם אתה יודע את ההיסטוריה האמיתית של יום האם האמריקאי?
ממש.
אוקיי, תשאיר רגע את השקף הזה. יום האם האמריקאי הוא מרתק, והוא קשור גם ליום האם הישראלי. עכשיו, בוא נזכור שיום האם הישראלי, מה קרה לו?
הפך ליום המשפחה.
בדיוק. אז מה עשו? מחקו את האמא עוד פעם. אוקיי, לא הוסיפו עוד יום ליום האב ויום המשפחה, יום האם נמחק. המטרה, כולם עכשיו יקפצו עליי, מה המטרה טובה, ועכשיו הילדים שאין להם אמא יכולים לחגוג, ולא להיות עצובים, ולא להרגיש בחוץ, ולא להרגיש מודרים. מי מרגיש מודר בתקופה הזאת? בואו נדבר על כמה חשוב שאנשים לא יהיו מודרים. אחת הסיבות ששינו את יום האם ליום המשפחה, כדי שאנשים לא ירגישו מודרים, שילדים לא ירגישו מודרים, ילדים שהאמא שלהם לא בחיים, או שחיים עם שני אבות, שלא ירגישו מודרים. כמה זה חשוב לא להיות מודר? כן? אני רגע עוצרת פה, דקה דומיה, להדרה של אנשים.
אין לנו דקה לדומיה הזאת, אז בוא נקצר את הדומיה.
אז יום האם האמריקאי, בניגוד למה שחושבים, הוא לא יום עבור מגדלי הפרחים, כי כולם קונים פרחים לאמא, הוא לא יום גם לענף הכרטיסי ברכה, כי כולם קונים וקונות כרטיסי ברכה לאמא, וגם לא יום עבור המסעדות וכל אלה ענפים שאני ציינתי, כי הם מרוויחים הכי הרבה מיום האם האמריקאי, אוקיי? יום האם האמריקאי, את המקורות שלו גם מחקו. יום האם האמריקאי הוא בעצם יום פוליטי פציפיסטי נגד מלחמות. הסרט שלי הוא, השאלה המהותית הייתה איפה קולות של נשים בהקשר לסכסוך, למה? כי נשים הם אלה שהן מגדלות את הילדים בגוף שלהם, אנחנו מגדלות את הילדים בגוף שלנו, אנחנו מגדלות את הדור הבא של, של, של עם ישראל, או העם היהודי, או whatever, בגוף שלנו. אנחנו הדמוגרפיה הישראלית, כן? אנחנו אלה שמשקיעות את רוב השנים ורוב הזמן בגידול הדור הבא. רוב המחנכות הן מחנכות נשים בכל מערכת החינוך, כלומר, נשים הן הכי מבינות מה זה המחיר של חיים. כלומר, אנחנו זה השקעה שלנו, אנחנו כלומר, זה סוג של השקעה, אנחנו השקענו הכי הרבה שעות, ואז אנחנו לא נמצאות בכלל בצמתים של החלטת החלטות, אם יוצאים למלחמה או לא יוצאים למלחמה, אנחנו לא שם, אין, תפתח פוליטיקה, כל פעם שיוצאים למלחמה, אין שם נשים, ואחת השאלות שלי הייתה, רגע, אולי אם אנחנו, שאנחנו מבינות את המחיר של אובדן של החיים הרבה יותר מאשר גברים, סליחה, כאלה שלא לא כל כך קשורים לגוף שלהם ולבת זוג, אולי אנחנו, כדאי שאנחנו נהיה שם, ואנחנו נחליט אם יוצאות או לא יוצאות למלחמה, כי אנחנו מכירות את המחירים. עכשיו, כשאתה מכיר מחיר של משהו, אתה נזהר יותר, נכון? אתה מעריך משהו יותר, אבל החיים הם כאילו זולים, אז יאללה, יוצאים למלחמה. הנה, בדיוק, ואם, תודה רבה, כל הכבוד, רוני, איזה די-ג'יי, תמונות אתה. זה שקף של הרצאה חזותית שנתתי בברלין, במשרד החוץ של ברלין, השתתפתי בכנס של ישראליות, פלסטיניות וגרמניות, בנושא של החלטת האום 1325, החלטת האום 1325 היא החלטה שאומרת שנשים צריכות להיות במוקדי החלטת ההחלטות, כי ככה, כי
נשים... ההחלטות.
כן, הן צריכות להיות. עכשיו, ישראל היא המדינה, אחת המדינות הראשונות שממש אימצה את החלטת האום, ועשתה איתה המון דברים מבחינה משפטית, אז אפשר להתגאות בזה, אבל עדיין אם אנחנו מסתכלות על מי נמצאות בצמתים, הם כמעט ולא נשים, ואם יש שם אנשים, זה בדרך כלל נשים שהם למדו להביט על העולם ולהתנהג כמו שגברים, כי בשביל לשחק את המשחק של בנים, את חייבת ללמוד את המשחק של בנים, אין לזה מנוס. אז בעצם הנה אני מגלה אחרי כמה שנים, שיום האם האמריקאי הוא בעצם יזמות של שתי נשים, לא יודעת אם יש לי זמן להיכנס לזה, אבל אני אגיד שתיהן רצו, הקימו את היום הזה אחרי מלחמת העולם האזרחים בארצות הברית, שהם ראו את הזוועות שמלחמה עושה, והם שתיהן, אני לא אכנס לפרטים, אבל שתיהן סעדו את החיילים משני הצדדים, כלומר, הם סעדו את האויבים גם, כלומר, הם פשוט, הם היו האחיות, המבריאות, המטפלות, ואחרי המלחמה גם, הם המשיכו בעצם לחבר בין משפחות של הצדדים האויבים, כאילו לחבר, לעשות אירועים של הצדדים האלה, ועכשיו, אבל שני סיפורים שמאוד מעניינים, בהקשר לסיפור, כל אחת והסיפור שלה, זאת ששכנעה את הנשיא להכניס את חגיגות יום האם ללוח השנה, קוראים לה אנה ריבס ג'רוויס, אז היא שכנעה אותו וזה הפך לרשמי ב-1914, אחרי שכמה שש שנים, זה היה להם את יום האם האמריקאי, אני מדברת על התמונה הימנית, על ציום הימני, היא חטפה גועל נפש מהחג שהפך לחג קפיטליסטי, ליום קפיטליסטי לגמרי. היא אמרה, עשיתם מחטף, זה לא היום שאני התכוונתי, פשוט, והיא עשתה את כל חייה, עכשיו היא בעצמה לא הייתה אימא, היא בעצם הקימה את היום עבור אימא שלה, שהיא הייתה הפעילה, אז היא אנה ג'רוויס, עד סוף ימי חייה היא לחמה על, היא רצה לבטל את היום האם הזה, היא אמרה, זה, לא, לא לזה התכוונתי. לא, זה סיפור טרגי מטורף. השנייה, יש לה גם סיפור מדהים, שהיא ממשפחה, שתיים ממשפחות מעמד בינוני גבוה, ג'וליה וורד האו, יש לה סיפור, היא כתבה שתי יצירות מאוד ידועות, יצירה אחת שלה, היא כתבה בערב מלחמת האזרחים, היא תמכה בצד שהוא נגד העבדות, בצד הצפוני, והיא כתבה המנון למלחמה. המנון שעד היום שרים אותו. אם אני עכשיו אשמיע אותו, אנחנו כולנו נתחיל לזמזם אותו, כי הוא נמצא בכמעט כל סרט אמריקאי הירואי, אוקיי? אישה כתבה את השיר הזה. אחרי 10 שנים, היא גם הזדעזעה ממה זה באמת מלחמה, פשוט נזדעזעה והיא אמרה זה נורא, והיא כתבה את הצהרת יום האם, שאף אחד מאיתנו לא יודע עליו, כי לא מלמדים את זה בבית הספר כמעט. עכשיו ראיתי שפתאום זה השתחל איפשהו. הצהרת יום האם שבו היא קוראת לכל האימהות ונשים שיש להם לב באשר הן, להתאגד יחד בצורה גלובלית ולעשות ברית, בעצם ברית בנשים ואימהות, שאני לא אתן לבן שלי להרוג את הבן שלך. מאוד פשוט. אני לא מסכימה לזה, כי אני כאישה יודעת את מחיר החיים. אני יותר קרובה למחירים של החיים, אני מבינה את הערך של החיים, ולכן אני ועוד אישה, אנחנו נעשה ברית שאנחנו לא ניתן לצבא לקחת אותו, אנחנו לא ניתן לצבא לעשות להם שטיפת מוח ולשנות את הערכים שאנחנו הכנסנו להם, כי הרי אמא מכניסה המון ערכים או מנסה, והרי בא העולם ומכניס כל מיני דברים אחרים, אנחנו לא נרשה את זה, ואנחנו נתאחד, ואנחנו לא ניתן שיהיה יותר מלחמות.
איך זה עבד לך?
50%.
כן, אחד בצבא, השני לא? יש עוד איזה נושא אחד שמרתק אותי, שאני באמת לא יודע עליו מספיק, אני לא יודע אם יש לנו גם כל כך זמן להיכנס לזה עכשיו, זה העניין של הטרנס-הומניזם, שזה גם חלק ממחיקת האם, ודיברתי איתי אתמול על העניין הזה של כאילו, it's not a pregnant woman, אלא a pregnant person, שהשפה עצמה מוחקת את האם, בגדול, כאילו, לפי מה שאני מבין, אני גם לא איזה ידען גדול בתחום, אבל חלק מהאג'נדה 21, אג'נדה 20-30, כל הדבר הזה, זה ליצור איזושהי שוויוניות מוחלטת בין כולם, חוץ מאלה שאשכרה שולטים, אבל בין כל הדרג זין, מה שנקרא, שוויוניות מוחלטת, וגם סוג של הבנתי שבלבול מגדרי, שכאילו מעודדים את ה ורסטיליות המגדרית.
כן.
בעצם כדי לטשטש את ההבדלים בין גבר לאישה, בסופו של דבר גם לפרק את התא המשפחתי, כדי שתהיה שליטה מוחלטת על הילודה בצורה מאוד מאוד טכנית. זה מה שאני מבין מהדבר הזה, זאת אומרת לתקן ולהרחיב.
אוקיי, זה הנושא ענק, ואני אנסה בקצרה. מה שקורה, שיש דברים שהם בלבלו פה כל מיני דברים ביחד, אוקיי? כפמיניסטית, אז הבלבול המגדרי שיש, למשל, לנוער, כן, אני בן, אני בת, אני בי, אני לא בי, אני לא... זה טבעי לגמרי. מה שקורה, זה טבעי לגמרי, כי, זה אני אומרת, כי אצל הרוב, כן, ברור, אוקיי, דיסקליימר, ברור שיש כמה גברים שנולדו בטעות בגוף של אישה, ולהפך, יש כמה כאלה מקרים, והם צריך להתייחס לזה בשיא הרצינות. אבל מה שקרה שעשו, הגזימו. למה הגזימו? כי, אני אנסה להיות ברורה, עכשיו, במיוחד בארצות הברית, ובאירופה, במקומות מסוימים, כל ילד בגיל מאוד מאוד צעיר יכול לבוא להורים ולהגיד, אני לא יודע, אני לא חושב שאני בן, אז תעשו לי ניתוח מין, או בת, אני לא יודעת אם אני בת, אז תעשו לי, כלומר, ומתחילים לעשות ניתוחים לשינוי מין בגיל מאוד יותר ויותר צעיר, כי זה כאילו הדבר הנאור לעשות, כי ילד או ילדה שהם מתפתחים עד גיל מסוים, ההתפתחות המינית שלהם, אם פוגעים בהתפתחות המינית עד גיל, לא יודעת, 18-20, זה בלגן בגוף, ואז עוד מוסיפים על זה תרופות, וכל מיני, מהפרמה, אז זה עושה בלגן נורא.
אני רציתי לדלות ממך, כי זה גם משהו שמעת לי אתמול, שכאילו סוג שלו עשה לי, וואו, נכון, זה כל כך מדויק, שבעצם פרסן שעבר ניתוח לשינוי מין, בין אם זה לזכר או לנקבה, הוא בעצם מאותו רגע, יש לו תלות מוחלטת בפרמה, כי הוא חייב לקחת כל הזמן תרופות והורמונים ועניינים, כדי לשמר את הגוף שהוא יצר לעצמו.
יש לך מנוי, הפרמה הגדולה, כן, היא כל בן אדם כזה, או בת אדם, או בני אדם, בת אדם, כאלה, הם בעצם הופכים למנויים קבועים של תרופות, אז זה מאוד משתלם, זה לא רק ניתוח וגמרנו, זה לא רק הגדלת הציצי או הקטנת הציצי, זה מנוי לכל החיים לתרופות. יש אותנו, ואז יש את הסיפיות החברתיות, אוקיי? אם אני בת ואני אוהבת ללבוש רק בגדים של בנים, שיער קצר, אז כאילו אני חושבת, אני עלולה לחשוב שאני בעצם בן, לא, אני בת שאוהבת לעשות את הדברים האלה, מי קבע שזה שלך לבת או לבן, כן? זה מעשה, המעשה עצמו, ההתנהגות, כפו עלינו דברים מסוימים, שעד היום, עד היום אם אני כועסת, אז אומרים לי איזה מגילה, איזה ביצ'ית את, כן? אבל לא אומרים לי, את אסרטיבית, או תמיד אני, התוכנית של זהבי עצבני מעניינת אותי, זהבי עצבני, אני רוצה תוכנית, שירה עצבנית.
יש לך איזה משהו ככה לסיכום שאת רוצה ככה לומר, איזה משהו שאולי קורה בעתיד הקרוב שלך, שאת רוצה לשתף את הצופים שלנו, איפה הם יכולים למצוא את הסרט שלך, אם הם רוצים.
אוקיי, הסרט, הסרט הוא אונליין, חינם, אפשר לספוט בו, ואתה תשים לינק, הוא בווימיו, יש אותו עם תרגום אנגלית, ויש גרסה אחת עם תרגום עברית-ערבית. אני הולכת ללמד עוד מעט בבית הלמה, אני חושבת שיהיה לי קורס, ואני גם נותנת הרצאות חזותיות לכל מי שרוצה או רוצה בכל הנושאים, ועכשיו יש הרצאה נורא מגניבה על יום האם, ועל השורשים האמיתיים מאחורי יום האם, בארץ ובעולם.
אוקיי. אז שירה, היה לי העונג. הספקנו ככה לגעת ממש בקטנה בהמון נושאים, שזה מגניב ומרתק. אז שיהיה לך המון בהצלחה, וגם לי, ואנחנו עוד נהיה בקשר גם בדברים, בהקשר לדברים אחרים. אז תודה לך.
תודה רוני, תודה רבה.
ביי ביי. אנחנו נעבור עכשיו לטל אלפשטיין תערוכה שלה פנים. שלום. אני רוצה להזמין עכשיו חברה טובה שאני מכיר כבר זמן מה. הכרתי אותה בזמנו על סט של חברה משותפת בשם גן דה לנגה. היא הייתה שם ארט, אני הייתי עין במאי, בסרט קצר שנקרא בור המים, וכמה שנים מאוחר יותר, היא בעצם שאלה אותי אם אני מכיר מישהו שיכול לעזור לה להפיק וידאו ארט שהיא עושה. ואז אמרתי, אולי אני אעשה את זה. ואכן עשיתי, וזה היה בעצם ההפקה הראשונה של דאונטאון הפקות, של החברת הפקות שבדיוק קמתי, משם טל הלכה והמשיכה ויצרה עוד וידאו ארטים נוספים, ועכשיו יש לה בשעה טובה, אם אני לא טועה איזה 3 שנים מאוחר יותר, תערוכה שנקראת פנים, אינטיריור. בוא נקבל את טל במחיאות כפיים סוערות. שלום לך טל אלפרשטיין.
היי רוני, מה העניינים?
בסדר גם, מה שלומך? כן, זה לא היה איזה 3 שנים
שצילמנו? די דייקת, 4. אבל כן, כמעט 4 שנים כבר.
אז לא דייקתי.
אבל היית מאוד קרוב, כאילו מחשבת את זה לפי הגיל של הבן שלי, אתה זוכר שהייתי אז בהיריון איתו, אז הוא בן 3.5. זה היה לקראת הסוף איתו.
הבנתי. נכון, אתה עבדת שם כולך עם כל הבטן שלך, בקושי מקום לכל הצוות ולך. אבל היה הפקה כיפית, אנחנו פשוט ביום צילום אחד, צילמנו שלושה סטים בבית שלך. את עדיין גרה פה אגב?
לא, אני עברתי מהסדירה, כן. אבל באמת זה היה אז תחושה שמצאתי לי דרך לקנן. הרי אומרים על אמהות שלפני הלידה הן מארגנות את הבית והן מסדרות אותו, ואני כאילו במקום לסדר אותו לכבוד הילד החדש, אז סידרת אותו לכבוד הווידאו החדש, אבל זה ממש היה טיפול אינטנסיבי שעשיתי אז לכל החדרים בבית.
אצלך הכינון, הכינון עבד דרך האומנות.
כן, בדיוק.
אז בואי, מה עבר לך בראש? למה עשית את זה? מה הייתה המחשבה? מה היה הרעיון המקורי? ולאן זה התפתח? ומה קרה עם זה?
אוקיי, אז באמת העבודה שאתה הפקת לי בזמנו, שקוראים לה Home Movie, היא רצתה לקחת בעצם סטינג של קולנוע, כאילו אתה עם כל האמצעי ההפקה והתאורה והעיצוב סט, ובעצם לתוך המקום הפנטסטי הזה שאנחנו מכירים בקולנוע, להכניס את השגרה, להכניס את חיי היומיום, להכניס זמן אמת, שזה דברים שבעצם נעדרים בדרך כלל מקולנוע שאנחנו הולכים לראות בבית קולנוע. ובעצם כאילו יצאתי איתך למין כזה הרפקה ראשונית, ובעצם בדיעבד כשהגעתי לערוך את זה, אז הבנתי שצילמתי את כל הסצנות של, שיוצרות ביחד בית שלם. בהמשך השלמתי את הצילומים של הסצנה הרביעית, ואז היה לי בעצם חדר שינה, סלון, אמבטיה ומטבח, שבעצם כאילו בכל אחד מהם יש סרט אחר, אבל אם אנחנו מרכיבים אותם לעבודת וידאו אחת, אז הם יוצרים את כל הבית כולו. כן. העבודה הבאה בתור נכתבה בעצם לחלל שבו מוצגת התערוכה בבית ליבלין בתל אביב, חלל של דירה שהיום הוא מתפקד כגלריה וכל הבניין כולו מתפקד כמוזיאון.
זה אנחנו רואים את הכניסה לתערוכה, נכון?
זה המסדרון שבו גם מוצגת התערוכה, ובעצם רואים בחלון הראשון חדר מדרגות ורוד, וזה בעצם חלק מעבודת וידאו הזאת שנקראת בעצמה המסדרון. וזה ממש תסריט שמה שהוביל אותי בכתיבה זה האדריכלות של המבנה. ובעצם התייחסתי למקום המאוד מיוחד הזה, שהוא היה פעם בית פרטי בחלל אינטימי, והיום הוא מתפקד כמוזיאון. וכתבתי תסריט שהסיפור בשתי מילים הוא על אישה שמתארגנת לארוחת ערב בתוך הבית הפרטי שלה, ולתוך כל הסצנות האלה אני שתלתי סיטואציות של מרחב ציבורי. אז גם יש שם בעצם איזה רגע כזה של שוטטות שלה שבמקביל אליו מתרחש שיעור של צ'יקונג, יש סצנה שבה עוברים עשרות של אנשים זרים זה לזה בתוך החלל של המסדרון, אבל גם יש משהו שמאפיין את האינטראקציה שלה עם בני הבית, שהוא בעצם התחושה הזאת שאתה נמצא מאוד קרוב למישהו, אבל אתה פועל באיזה סוג של כאילו מישור אחר או התכוונות אחרת, וזה כאילו דברים שאפשר לראות הרבה מאוד ברחוב אם מסתכלים סביב. אז זאת העבודה מסדרון. היא נקראת מסדרון אגב כי הרבה ממה שחשוב בווידאו הזה, או כאילו הדרמה היא לכאורה מתרחשת מחוץ לעיניים שלנו, היא מופיעה יותר בסאונד וברמיזות של תאורה. ומסדרון הוא מן החלל הזה שכאילו שאם אתה נמצא רק בו אתה מפספס כאילו את העיקר של הבית או משהו כזה.
בעצם התערוכה כאילו היא מורכבת, אם הבנתי נכון, משלוש עבודות וידאו שמפוזרות בשלושה חללים שונים, נכון?
בארבעה, יש עבודה אחת שהיא וידאו אינסטליישן, עבודה היחידה שעוד לא דיברתי עליה, שהיא מפוצלת לשני חדרים, כן.
אוקיי, אז בארבעה חללים באותו מבנה, בבית ליבלין, כמו שאמרנו. כשבין לבין, כלומר, הבניית התערוכה הזאת זה גם כאילו מעבר לעבודת הוידאו שמוצגת שם, יש שם גם עניין של עיצוב של התערוכה עצמה, והאוצרות בעצם של החלל עצמו, וכל התאורה, אני רואה את הפס הזה, זה הכל חלק ממה שבנית בעצמך, כלומר, את קיבלת איזשהו מבנה נטוש ריק ועיצבת אותו כרצונך, או שהיה פה איזשהו בסיס שעל פיו...
כן, אז קודם כל, עיצבתי אותו ביחד עם האוצר רן אייזנאמר, שעבדתי על התערוכה, ובעצם בגלל שמדובר בתערוכת וידאו, אז קודם כל היה לנו חשוב לתת מספיק חושך כדי לראות את כל הדברים. אז בעצם החשכנו את הדירה כולה, והתאורה, מה שאפשר היה לראות קודם, זה שהשלטים של העבודות הם בעצם כמו שלטי בתי קולנוע ישנים קטנים כאלה, והם מוארים. וגם התערבתי טיפה בתאורה של המקום, בעצם בשתי עבודות שדיברתי עליהן עד עכשיו, שהן עוסקות בבית, אבל באיזה שהן פנטזיות של בית, או להוציא את הבית מהשגרה שלו, אז גם בתאורה, בעצם התערבתי בתאורה ועשיתי לשירותים ולמטבח שנמצאים בדירה שבהם לא מוצגות עבודות וידאו, אז פשוט התערבתי בתאורה והפכתי אותה להיות קצת חריגה מבית שגרתי.
מה קורה בעצם בפועל? זאת אומרת, בן אדם נכנס לתערוכה, הולך לחדר, מתיישב לראות סרט,
ואז הוא... כן, וממה שיצא לי לראות גם באירוע פתיחה שהיה מאוד מאוד מפתיע, וגם בהמשך כאילו להציץ קצת על מבקרים, אנשים ממש יושבים ורואים, וההפתעה הכי גדולה בשבילי הייתה באמת באירוע פתיחה, כי בדרך כלל בפתיחה אתה כזה מין מרפרף על התערוכה, ובעיקר בא להגיד מזל טוב וכזה לשתות איזה יין, וזה היה אירוע פתיחה שפשוט אנשים באו, אמרו לי שלום, נעלמו ל-40 דקות של צפייה, חזרו עם הטקסט של התערוכה בידיים שלהם, וכזה באיזשהו שלב רן האוצר אמר לי, אני לא חושב שזה תערוכה, זה נראה לי כמו סמינר, כאילו הם יושבים ולומדים את הדבר. אז אני מניחה שיש משהו בצבא, במקומות ישיבה שסידרנו, באיטיות אולי של החלל, שעושה לאנשים כאילו לשקול לתוך העבודות, והן די תובניות מבחינת חוויית צפייה, זאת אומרת, כאן עבודות וידאו לא קצרות, שעוסקות הרבה כאילו במשך זמן.
אז העבודה השלישית שעדיין לא דיברנו עליה, איך היא נקראת?
אני רהיט. אני רהיט, כן, ובעצם כשמה, אם השם מאוד מייצג את מה שקורה בעבודה, בעצם חבורה של אנשים שמגלמים בגוף שלהם רהיטים, וחוץ מזה שאנחנו בעצם מזכירים את העניין שרהיטים הם איזושהי פונקציה שמרחיבה את היכולת של הגוף שלנו, אז אנחנו גם חבורה קטנה שהיא מין משפחה כזאת, זה בעצם אני משתתפת ועוד פרפורמר בגילי ועוד נער צעיר, ואנחנו גם בתוך הפעולות האלה שאנחנו עושות, נגיד כאן, תחזור לתמונה הקודמת, אז מצד שמאל אנחנו שולחן שנושא את הדברים, ומצד ימין זה הכיסא, אז אנחנו גם במבטים שלנו, בשפת הגוף שלנו, אנחנו מגלמים איזושהי אינטראקציה משפחתית, איזשהם כאילו מערכות יחסים של ביחד, של לשאת את הנטל, של להשתנות, כאילו לצאת ולהיכנס, זה הכל גם איזושהי דינמיקה משפחתית.
יש שם גם סאונד, אני מניח, נכון? כלומר, יש גם עולם עשיר של סאונד, ששמע, מה יש שם? מה קורה בתחום הזה?
בעבודה הזאת בעצם הלכתי על משהו מאוד מינימליסטי, ופשוט הקלטנו סאונד של איך הגוף, כי בעצם כאילו מה שאנחנו לוקחים זה לוקחים דומם והופכים אותו להיות חי, ופשוט היה לי חשוב שיהיה את הסאונדים של הגוף הזז ופועל, וכאילו הבגדים המתחככים, כל הדברים האלה. אז סאונד מאוד מינימליסטי בחדר הזה, אבל הוא באמת משאיר את החיים.
וזה מה? זה כאילו בעצם חלק שני של אותה עבודה, של אני רהיט.
נכון, אז בעצם בחלק הוורוד יש סדרה של רהיטים שרואים ממש את הבנייה וההתפרקות שלהם, זאת אומרת זה ממש מין כוריאוגרפיה כזאת, וקראתי להם כאילו, כשכתבתי את המין תסריט לזה, אז קראתי להם רהיטים עם סיפור, כאילו רהיטים שיש להם התחלה, אמצע וסוף. ובחדר השני, עם הרקעים השחורים, זה בעצם רהיטים שתמיד כבר רהיט. כאילו לא רואים אותם יוצאים ונכנסים מהתנוחה, אלא בעצם אנחנו נשארים הרבה מאוד זמן בפוזיציה, אנחנו יכולים לראות במסכים האלה אותנו כספה למעלה, ומימין למטה זה אותנו כמזנון, ומאחורה יש גם מיטה. כשבעצם מה שמעניין אותי בהישארות פה, זה פחות נגיד היחסים, ויותר באמת הסיפור הזה של איך הגוף, כשהוא מנסה להיות דומם, איך הוא נהיה, כאילו מה קורה לו. אז הדרמה המתרחשת כאן מאוד מאוד עדינה, והיא הרעידות של הגוף, הנשימות שלנו, התנועות הקטנות שאנחנו עושים כדי להסתדר בחזרה לתנוחה וכולי. זאת אומרת, זה ההבדל בין החדרים.
מה בעצם הייתה המחשבה מאחורי... כאילו, מה את רוצה לומר? שאלת השאלות. מה את רוצה להגיד? אני רהי. מה את רוצה להגיד בזה?
תראה, בעקרון, כאילו, זה הרי לא מתחיל במה אני רוצה להגיד. עבודות מתחילות באיזושהי אינטואיציה אומנותית כזאת, איזה ויז'ן שנוחת עליך, איזה מחשבה כזאת שאתה לא יודע להסביר ביותר, כאילו, ויזואלית, גופנית, חומרית. אבל בדיעבד אני חושבת כאילו באמת שני דברים, כאילו אחד זה באמת הדבר הזה שראיתים, כאילו אנחנו אוספים ראיתים, קונים ראיתים, זורקים ראיתים, יש להם איזושהי פונקציה ולפעמים אנחנו לא זוכרים את זה, אנחנו כך עסוקים בקישוט, בנראות, ואנחנו בעצם כאילו זה היה מאוד מעניין לנסות לבדוק כאילו ולשאול את עצמי מה ראית עושה, כאילו לחשוב על הפעולה שלו, זה היה, כאילו לא, זה לא תמיד היה כזה מובן מאליו, כן שארון הוא נושא בגדים אבל הוא גם מסדר ומחלק, אני יודעת, זאת אומרת יש כאן כזה כל מיני תת פעולות כאלה לכל ראית, והדבר השני זה איזושהי זאת מחשבה ארוכה שיש לי אותה לאורך הרבה עבודות, זה בעצם איזשהו, כאילו ההזדהות שלנו עם דברים דוממים בחיים שלנו, ורעיתים, אני לא יודעת אם רעיתים של היום, אבל כאילו לדברים דוממים יש חיים יותר ארוכים מלאנשים, ואני חושבת שכאילו...
לא לרעיתים של איקאה, כן.
כן, אולי לא לרעיתים של איקאה, אבל להרבה דברים דוממים שיש לנו, יש חיים ארוכים יותר משלנו, ואני חושבת שהמקום הזה של ה... הזדהות עם הדומם או איזושהי מחשבה כזאת שקשורה יותר ל... זה יהיה קצת מורבידי עכשיו, אבל כאילו למוות ולגוף שלנו שמתקלה ומשתנה ובעצם...
והנה אנחנו מתחברים גם לקונספירציות ולעניינים שאנחנו מתעסקים בהם גם בתוכנית הזאת.
לא, אוקיי, אני לא חושבת על קונספירציות, אני חושבת באמת על עובדות החיים, אתה יודע שכאילו אנחנו יש לנו סוף, ואנחנו, בגלל שיש לנו סוף, אנחנו גם...
פג תוקף, יש לנו פג תוקף.
כן, כן, ואני חושבת שזה תמיד איזה משהו שהוא התמודדות בשבילנו, והוא מפחיד, ויש לנו כל מיני מחשבות לגביו, כאלה ואחרות, כן, כל אחד ולאן שהוא לוקח אותו. ותמיד איזושהי פנטזיה להיות, כאילו להיות על אדם, וגם להיות
רהיט, כדי להצליח לחיות מעבר לפג תוקף שלנו.
כן, כן.
אז את רוצה להיות רהיט, כדי להמשיך לחיות עד...
שתדע לך, אנשים שראו את העבודה הזאת, קיבלתי הרבה הצעות. נורא הייתי רוצה שתבואי להיות המזנון שלי בסלון. הרבה אנשים הזמינו אותי.
אני מקווה שנשים, אם זה בא מגבר, זה נשמע אחרת לחלוטין.
כן.
אז איפה אנחנו יכולים לראות את התערוכה הזאת, ומתי, וכמה, ו...
האמת שיש שעות פתיחה מאוד נרחבות. קודם כל, התערוכה תעמוד עד 4:55, בבית ליבלינג, שזה נמצא ברחוב אידלסון 29 בתל אביב, מאוד קרוב לכיכר ביאליק. והתערוכה פתוחה ראשון עד 5:00 בבוקר ועד 7:00 בערב, ובשישי 8:00 עד 14:00, ובשבת 9:00 עד 14:00.
וואו, שבעה ימים בשבוע.
כן.
ואת שם כל הזמן?
וזה שם דולה כל הזמן, כן.
אבל את גם שם כל הזמן?
לא, אני מפרסמת מתי אני מגיעה, אבל אני נמצאת כמה פעמים בשבוע.
אוקיי, ויש לך איזה משהו שאת כבר, הדבר הבא שאת כבר מתחילה לבשל ולעבוד עליו, או שזה עוד רחוק ממך?
יש, כאילו זה מאוד ראשוני, אבל אני בעצם, יש לי איזושהי עבודה חדשה שמתעסקת ביכולת של מילים לתווך את החושים, כאילו כשאני אומרת לך את המילה אדום, אז אתה בעצם כבר בעצם דרך זה שאמרתי את זה, אתה כנראה רואה בראש שלך אדום, אני לא יודעת מה האדום שלך, אבל
כן, כרגע אדום כאילו... של הפצים בחולצה שלך וה...
כן.
והווילון האדום ש... של הרקע שבצדדים. שלנו.
שבצדדים. כן, אז אצלי זה, כן, זה הסימן הקלטה שנמצא בווידאו שלנו. ובעצם אצל כל אחד, בעצם דרך המילה אני מייצרת אצלך איזשהו דימוי חזותי, וזה כאילו הדבר הבא שאני מקיימת. אני לא יודעת אם זה ילבש צורה של פרפורמנס או צורה של וידאו, אבל נראה לאן זה ייקח.
כן, זה מעניין, זה נושא מעניין, אני זוכר שכאילו, כשלמדתי עברית רמה ג' כחלק מהתואר, באמת כאילו, המורה כתבה על הלוח ירוק, ואז זרקנו את כל האסוציאציות של ירוק. אין סוף, כלומר ירוק זה יכול להיות שדה פתוח, זה יכול להיות סמים, זה יכול להיות מישהו חייל טרי כזה, יש לזה הרבה מושגים, לאחרונה זה קיבל משמעות נוראית אחרת לגמרי, שדי מאפילה על כל השאר. אבל שמחתנו לפחות כרגע זה לא פקטור. טל, תודה רבה לך.
תודה לך, רוני. אני
מקווה מאוד 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 בעצמי גם להצליח להגיע בהזדמנות. מאוד רציתי אז להגיע לתערוכה שנפתחה אגב ביום הולדת שלי. נכון. ואפילו דיברתי על זה פה בתוכנית הראשונה. אולי בזכות זה הפתיחה הייתה כל כך מוצלחת, כי כל כך הרבה אנשים ראו את התוכנית וראו לתערוכה. אז גם עכשיו אתם מוזמנים בהמוניכם. יש תשלום אגב? זה כניסה בתשלום?
לא, הכניסה חינם.
כניסה חינם.
אז איך אנחנו בכלל את כל הדבר? בבניין שלם אגב יש בו עוד המון דברים לעשות ולראות ועוד תערוכות, זה כאילו
שווה. מגניב, אז ננסה לגרור את זוגתי בהזדמנות ונראה מתי נוכל לעשות את זה. כמובן נעדכן אותך שאני גם נספיק לראות אותך על הדרך.
אמן.
יאללה, תודה רבה טל.
וכי, ביי.
ביי. כן, אז עד כאן תוכניתנו להיום. מקווה שנהנתם ונתראה בשמחות, אני מניח, או מתישהו, או איפשהו.